לפגוש אתכם שוב, ואנחנו נצלול ישר לשיעור. הקורס שלפנינו הוא קורס מספר 2. בקורס מספר 1, למען אלה שלא היו ולמען אלה שהיו, קצת אוריינטציה כללית, הלכנו על פי ג'סון קאפה הגדול שחי במאה ה-14-15 בטיבט. היה גדול מעין כמוהו, והוא ערך את לימודי הבודיזם. הוא כתב ספר ידוע בשם למרים צ'מו, שזו הדרך המדורגת להארה, הספר הגדול של הדרך המדורגת להארה, וגם כתב ספר בינוני וקצר, ואנחנו הלכנו לפי כתב אחר שלו, שגם הוא למרים, ובאופן כללי למרים זה שלבים בדרך, ובטיבט התפתחה מסורת עוד לפני ג'סון קאפה של ללמד את הבודיזם כשלבים בדרך. זה עוד התחיל מלורד אטישה שקדם לג'סון קאפה ב-400 שנה, והוא היה אחד מגדולי חכמי הבודיזם שחיו אי פעם. הוא היה הודי שהביא את הבודיזם לטיבט בהזמנת מלך טיבט. הטיבטים היו רואי יקים, הם היו עם מאוד פשוט ולא משכיל, ויחד עם זה מאוד רוחני. אטישה היה ראש מנזר, עם ידע עצום ועשיר, ואתם יודעים, זה כמו פרופסור בהרווארד עכשיו בא ללמד במתנ"ס. אז מה, אני לא יכול ללמד אותם את כל ספרי הפילוסופיה הגדולים שאנחנו לומדים במנזר, כי אין להם את הכלים, זה לא מתאים לאנשים האלה. לעומת זה, כמו כל למה, הוא היה מסור ונחוש להביא את התלמידים שלו להערה. אז הוא ערך את זה בשבילם בצורה של הדרך המדורגת להארה. ממש השלבים שאדם צריך להגשים בתודעתו כדי לקדם אותו בדרך להארה. וזה הלמרים. ומה שעשינו בקורס מספר 1 היה אחד הלמרים של ג'סון קאפה כתב, הוא כתב כמה וכמה, שנקרא דרכים עיקריות בבודיזם, או שלוש הדרכים העיקריות. ודיברנו על זה בפירוט ולא נחזור על זה. ואחרי ג'סון קאפה באו עוד ועוד אנשים כתבו למרימים, כתבו לדרך המדורגת להארה, במידות שונות של פירוט ומידות שונות של הדגישים. יש למרים נפלא נפלא בשם דלם, תגידו דלם, שכתב אותו הפאנצ'ן למה הראשון. אתם יודעים שיש את השושלת של הדלאי למה? עכשיו זה דלאי למה 14. הדלאי לאמה הראשון היה תלמיד של ג'צנקאבה. במקביל יש שושלת של פאנצ'ן לאמות. וכשהדלאי לאמה מזדקן, הפאנצ'ן לאמה צעיר. בתקופת המעבר, כשהדלאי לאמה נפטר, עד שמוצאים את היורש שלו, עד שמחנכים את היורש שלו, עד שהוא יכול להתחיל ללמד, בינתיים הפאנצ'ן לאמה מתפקד כמנהיג. וזה מתחלף. קרה עכשיו אסון שהסינים חטפו את הפאנצ'ן לאמה, את הנער, הוא נער צעיר והם חטפו אותו ולא יודעים מה עלה בגורלו. אבל באופן כללי זאת הייתה המסורת. אז הפאנצ'ן לאמה הראשון, שהיה לאמה מדהים, מדהים, חי 1570 עד 1662. 92 שנה הוא חי, שזה יוצא דופן גם בטיבט, בימים ההם, חיים כל כך ארוכים. הוא השאיר לנו המון. ואחד מהדברים בשיר למרים מאוד ידוע בשם דלה, יום אחד נלמד אותו, כי הוא מכין לטנטרה. יש עוד הרבה, הדלאי לאמה החמישי כתב, פאנצ'ן לאמה השני גם כתב, וממשיכים לכתוב אותם עד היום. הקורס שלפנינו עכשיו שונה לחלוטין באופיו. כשפוגשים נזירים, ממנזרים הטיבטים, ומתחילים לדבר איתם, אז הם אומרים, זה למרים פה, ואנחנו צליפה. למרימפה זה אדם שלומד בודיזם בדרך הלמרים, זאת אומרת בדרך המדורגת להערה, כפי שלימד לורד הטישה, כפי שלימדו אחר כך חכמי הקדמפה, כפי שאחר כך לימד ג'צנקאבה. אז אלה לומדים למרימפה, הם לומדים בשיטת הלמרים. זאת לא השיטה שמלמדים במנזרים, זו שיטה שבדרך כלל מלמדים לאנשים שאין להם הרבה זמן להגביש ללימוד, הם עובדים, הם עסוקים, והם בכל זאת רוצים להתקדם בדרך להערה, אז זאת דרך הלמרים. אלה כתבים נפלאים, לא להעמיד בערכם, אבל במנזרים הם הולכים ולומדים את הספרים העיקריים. הלמרימים הם כאילו מבוססים על הספרים העיקריים והם מסכמים אותם, ומאבדים אותם ומגישים אותם לתלמיד, כאילו תכלס, זה מה שאתה צריך לתרגל.
זה
פשעני, כן, כן. אבל שוב, אני לא רוצה שתמיד הוא נרקם, כשמתחילים ללמוד אותם, רואים עד כמה הם עמוקים. ועכשיו קראתי על קירטי צנצ'ר רימפוצ'ה שביקר בארץ, ושישב 15 שנה בריטריט. מתוכה, חוץ משלוש שנים שהוא עשה טנטרה, כל השאר הוא עשה למרים. אז שלא תמיד הוא מהערך של הלמרים, הם סופר טופר חשובים ומדהימים בדרך להערה. אלא שלפני זה הוא בילה הרבה שנים במנזר, והוא למד בדרך של הציניפה, תגידו ציניפה?
ציניפה.
סיומת פה זה כאילו מי שעושה את זה, האיש שעוסק בזה. למרים פה זה האיש שעוסק בלמרים. ציניפה? ציניפה זה אדם שעוסק בדרך ההגדרות. ציני זה הגדרה. אז הוא לומד כאילו את הדברים על דיוקם. למה הכוונה? במנזרים לומדים חמישה ספרים גדולים. חמשת הספרים הגדולים של הבודיזם, זה לא ספרים, זה תחומים, זה כאילו חמישה מקצועות גדולים שהם לומדים במנזרים. מה הם? אז אני אמנה אותם בשבילכם. אחד זה אבידאמה קושה. אבידאמה קושה זה כתב גדול שלוקט על ידי מאסטר וסבנדו. הוא מלקט אוסף שלם של ידע בודיסטי מאוד מעמיק על מי זה האדם, איך המים עובד, איך הקרמה עובד, איזה סוגי יצורים יש, איזה בסמסרה, מה מחוץ לסמסרה, מה טהור, מה לא טהור. שמונה פרקים שם שפורסים בפנינו את השקפת העולם הבודיסטית על פי האסכולות הקדומות בבודיזם. אז זה אבידאמה קושה. אנחנו משתמשים בו במיוחד בקורסים שלנו להבנת קרמה, שזה קורס מספר 5, ואחר כך להבנת המבנה של היקום בקורס מספר 8. זה מחלקה ראשונה. מחלקה שנייה זה הוויניה, תגידו הוויניה. הוויניה זה כתבים שמפרטים את הנדרים של הנזירים. הם גם מפרטים את הנדרים של הפרקים אוקשה שאותם למדנו, כללי החופש. כל הכללים שקשורים לנזירים, וזה לא רק הנדרים שלהם, אלא פרשנויות וטיצ'ים למיניהם. את כל זה לא נהוג ללמד למי שלא לקח אותם. זה כזה נעשה ונשמע. קודם הולכים נדרים, אחר כך מגבים טיצ'ים לנזירים. או כשאדם מייעל את עצמו לקבל נדרים של נזיר, וכבר יש לו קשר עם למה, העולם המסכים לתת לו את הנדרים, אז אולי זמן קצר לפני זה ייתן לו הנחיה במדרים, אבל לא מלמדים אותם בציבור, בדרך כלל. אז זה בינה, סוג שני. סוג שלישי של כתבים, זה כתבים של פראז'נה פרמיטה. אמרו פראז'נה פרמיטה. פראז'נה זה חוכמה, ופרמיטה זה שמעבר, חוכמה שמעבר. ואלה כתבים שמלמדים על חוכמה, מלמדים על ריקות. אנחנו קצת נגענו בהם כשלימדנו סוטרת הלב, זו סוטרה של פראז'נה פרמיטה. סוטרת היהלום היא סוטרה של פראז'נה פרמיטה. הקורס שלנו כאן הוא פראז'נה פרמיטה. תכף ניכנס ליותר פירוט עליו, אני רק אמור לכם את הרשימה. אז אמרנו שהיה אביגמה קושה, היה וינאיה, היה פראז'נה פרמיטה. מקצוע הרביעי זה פרמנה, אמרו פרמנה?
פרמנה.
מה זה פרמנה? תפיסת כתה. כל הנושא של לוגיקה רוביסטית, כל הנושא של מהי מחשבה נכונה, מהי מחשבה לא נכונה, איך אנחנו מבינים את מה שאנחנו מבינים, איך עובד המים שלנו, איזה תפקודים יש למים שלנו. כל זה בנושא של פרמנה. נושא מאוד גדול ועשיר, מבוסס על כתבים של מאסטר דיגנאגה שחי בראשית האלף הראשון, והוא פיתח את כל הנושא של לוגיקה בודהיסטית, אבל כמו כל הכותבים הקדומים האלה, הכתבים האלה תמציתיים מדי, אנחנו לא יכולים לקרוא אותם בעצמנו. ואז מאסטר דרמה קירקי שכתב פירוש נפלא, ספר נפלא בשם פרמנה ורטיקה, שמתבסס על דיגנאגה, וגם אותו קשה לקרוא, גם אותו צריך לקרוא עם פרשנים, גרצב ג'ה למשל פרשן, ג'פסון קאפה בטח פרשן. קורס מספר 4 אצלנו מבסס על פרמנה, קורס מספר 13 לימודי לוגיקה. אז זה היה נושא רביעי. נושא חמישי, אמרו מדיאמיקה. מדיאמיקה זה התורה של דרך האמצע. זה שוב מדבר על ריקות וקיום תלוי על פי הספרות המדיאמיקה. קורס מספר 1, שיעור 9, 10, נכנסנו קצת לשם. זאת ההבנה שנחוצה לגמרי כדי להגיע אליה. אז מניתי לכם את החמישה. הקורסים של ACI מחסים את כל התחומים האלה, ותחום שישי שזה על אמרים. הקורסים של ACI גם מחסים מסורת של לוג'ון, שזה קורס 14 בעצם. אז בעצם הקורסים האלה פורסים את כל היריעה הזאת שנלמדת במנזרים. הקורס הזה הוא קורס מספר 2, בתוך הקורסים של ACI הוא הראשון שמלמד פראז'נה פרמיטה. אתם תמצאו את עצמכם בעולם אחר, כי אנחנו כבר לא בעולם על אמרים, שאנחנו נותנים לכם סקירה כללית של הדרך ושל התובנות העיקריות שצריך לרכוש, אלא פה אנחנו יותר נכנסים לפרטים, קורס יותר טכני. אני אמנה בפניכם בקיצור על איזה נושאים נעבור. אז אחד, קודם כל נדבר על מה זה מקלט בודהיסטי, על סוגים שונים של מקלט, מי הולך למקלט, למה אני הולכת למקלט, איך הולכים למקלט, מה המשמעות של זה וכך הלאה. נושא שני שנדבר עליו זה על בודיצ'יטה, וניתן פירוט ודיוק. דיברנו על בודיצ'יטה בקורס הראשון, דיברנו גם על מקלט, הכל כלול, בלמרים הכל כלול, אבל בקיצור, אז הכל כבר שמעתם קצת. עכשיו זה ייכנס יותר לפרטים. הנושא השלישי שנדבר עליו זה נירוונה, שחרור, מה זה חופש, סוגים שונים של נירוונה. הבנה של מה הבדל. נירוונה והערה, זה לא אותו דבר, וכך הלאה. אחר כך קצת נתחיל לדעת בנושא של הוכחות של ריקות. פה אני אתן את ההתחלה של זה. ואחר כך ניכנס לנושא מאוד מעניין, זה יהיה השיעור האחרון בקורס, והנושא הוא מי הוא מייטריה. וזה נראה כאילו כזה קצת חלוש, לא קשור לשאר הנושאים, אבל תכף ניצור לכם את הקשר. המטרה היא לא ללמוד היסטוריה של הבודהיזם. המטרה היא לגמרי, כל קטע בקורסים האלה הוא לקדם את עצמנו לרמה. הדיון של מי הוא מייטריה, אנחנו ניכנס שם לדיאלוגים בין אנשים שבאים ומתווכחים אחד עם השני. ותוך כדי הוויכוח הזה מתחיל להתברר לנו מה פירוש להגיע ליערה. אז אנחנו ניתן את הפולמוסים האלה שם. כאמור, התחום שבו הקורס הזה ממוקם זה הפראז'נה פרמיטה. ואני אכתוב לכם גם בטיבטית. אז תתור אחריי. שרב,
שירי,
פרול טו,
צ'ינפה.
אמרנו שפרז'נה זה חוכמה, ופרמיטה, פרה זה אל מעבר, ומיטה זה ללכת. פרמיטה ללכת מעבר, חוכמה שהולכת מעבר, או חוכמה טרנסצנדנטלית, חוכמה שמעבירה מעבר. מעבירה מעבר למה? מעבר לסמסרה, מעבר לסבל. מעבירה מעבר לעולם סובל. אז כדי תדבר את הדבר, שרב זה חוכמה, הרול זה מעבר, כי זה מילת יחס. חוכמה שמעבר, וצ'ינפה זה ללכת. אז חוכמה שמוליכה אותנו, מעבירה אותנו אל מעבר. זה תרגום מילולי של פרז'נה פרמיטה. באופן כללי, כשמדברים על פרז'נה פרמיטה בבודיזם של המהיאנה, אתם לא תשמעו את הלימודים האלה בהיניאנה, אלה טיצ'ינג של מהיאנה. מדובר על אוסף של סוטרות שניתנו על ידי הבודה. הבודה לימד הרבה על החוכמה שמעבירה מעבר, החוכמה שמעבר, זאת חוכמת הריקות. אלא שהחוכמה שמביאה לחופש, החוכמה שמשחררת, היא גם לא קלה לקלוט. אומרים שכשהבודה הגיע להערה, בשבועות הראשונים, לאחר שיצא מן המדיטציה של הערה, הוא שתק, הוא לא לימד, הוא לא דיבר עם החוכמה. ואנשים ראו שהוא מואר, ואמרו, למה לא תלמד? והוא אמר, לא יבינו. לא יבינו, זה מעבר למילים, זה מעבר, לא יבינו, החוכמה היא עמוקה מדי. אומרים, סדמו, בטיבטית, תגידו, סדמו?
סדמו.
סדמו, עמוקה. כמובן, אחר כך הוא לימד, כי רחמיו נכמרו על אנשים. וכשהוא לימד, הוא לא לימד פרז'נה פרמיטה בהתחלה. הוא לימד את האסכולות הנמוכות של בודיזם, כמו באבידמה. שם הוא לא דיבר על ריקות בכלל. הוא דיבר על היעדר עצמיות, וזה לא אותו דבר. הוא דיבר על אדם כמורכב מחמשת המצבורים, שאולי שמעתם את התיאורים האלה. הוא דיבר על היעדר העצמיות של האדם. ולא נתן את הגרסה המלאה, כי הוא חשש שאנשים ייבעלו ויעזבו ויזנחו את זה, כי זה עלול להפחד אותם, כי הם לא היו מוכנים. זה נקרא הסיבוב הראשון של גלגל הדרמה. סיבוב גלגל הדרמה פירושו הבודה מדבר, וכתוצאה מהדברים שהוא אומר ומאזין שומע, הוא יוצר תובנות בליבו, זה כאילו הגלגל מסתובב דרך הדיבור של הבודה, הבודה מסובבת, מפעיל תובנות אצל המאזין. אז החלק הראשון של הלימוד של הבודה נקרא הסיבוב הראשון של גלגל הדרמה, והסיבוב הראשון של גלגל הדרמה לא כולל טיצ'ינג על ריקות. הוא מדבר כן על היעדר עצמיות, הוא מדבר על הרעיות, הוא מדבר על הרבה דברים מאוד חשובים בדרך. הבידמה זה כתבים מהסיבוב הראשון של הדרמה שהבודה לימד. עכשיו כשאנחנו מדברים על סיבוב ראשון, שני, שלישי, אנחנו לא מתכוונים מבחינה כרונולוגית. זה לא שקודם הוא לימד את אלה, אחר כך את אלה ואחר כך את אלה. בכל השנים שהוא לימד מופיע גם זה וגם זה וגם זה, ומעורבב. לפי הקהל שהיה לו, לפי מה שיקדם את הקהל שיש לו. כשאנחנו מדברים על ראשון כאן, אנחנו מדברים מבחינת רמת ההבנה של הריקות. אז זאת הרמה הנמוכה ביותר של הבנת ריקות, שהיא לא נמוכה, היא רק נמוכה יותר מאחרות. היא לא נמוכה בכלל, מי שמבין אותה הגיע רחוק מאוד. יותר מאוחר, או נגיד בקהלים אחרים, אחרי שאנשים היו יותר מוכנים, הוא דיבר על ריקות. כל הכתבים על ריקות כלולים יחד תחת האוסף של פרז'נה פרמיטה. כמו למשל סוטרת היהלום, בקורס מספר 6, היא בתוך האוסף של פרז'נה פרמיטה. באמת, כשהוא לימד על ריקות, באו אנשים ונבלו, זה הבהיל אותם. כי הריקות היא ריקות. וזה מקום מאוד לא נוח. מבחינה נפשית, מקום מאוד לא נוח. והמנזרים הטיבטים מבינים את זה היטב, ולפני שלופכים ומלמדים משהו על ריקות, בדרך כלל יגידו הלמות, תלכו תעשו דברים טובים בעולם. תלכו תצברו חסד.
כדי לסבור מספיק קרמה, כדי להבין ריכוז ולא להיבהל. כי אם מבינים ונבהלים, אז מה יצא מזה? צריך לסבור הרבה חסד. הלמות, קודם מדברים עם אנשים על חמלה, לפני שמדברים כאן על ריכוז. כדי לפתח את החסד בליבם, לסבור קרמה טובה בליבם. ולמעשה, הרבה אנשים שמתחילים ללמוד על ריכוז, מתחילים לעלות מכשולים בדרכם. יש אנשים שבאים עם קרמה מדהימה, והם שומעים ריכוז ובצמרמורת עוברת בגבם, או שיער סומר על גופם, כי הם נסתרים, כי הם כבר היו שם אולי בגלגולים קודמים, התקרבו, אולי לא הפקיעו, אבל היו קרובים, או שצברו המון חסד, או שעשו המון טוב בעולם. יש כאלה ששומעים את הדברים כמו סוטרת היעלום, והם פתאום שטופים בדמעות, כי הם מוטים. זה מיעוט, זה מיעוט מבורך. הרבה אנשים שהם שומעים והם עוד לא מוכנים והם עוד לא תרו חסד, או שהם מתחילים לבטל את זה, או שהם נבלים, או שהם מתחילים לעלות מכשלים בדרכם. פתאום יש איזו מחלה או איזה קושי פיננסי או איזה אירוע במשפחה. אבל הרבה פעמים פתאום משהו משתבש ביחסים עם המורה למשל. פתאום המורה מופיע לא טהור. יש מכשול להבין ריקוד. וזה בא כי עוד לא אספו מספיק חסד. לכן הלמה תמיד מלמדים קודם הרבה על חמלה וטום לב וכל הדברים האלה כאלה אוספים לנו חסד. אז הוא לימד את הטיצ'ינג על ריקוד, ובאמת היו אנשים שנבלו. היו אנשים שלא הבינו, וזה הביל אותם, או שגלשו לקיצוניות. ואז היה סיבוב שלישי של גלגל הדרמה. בסיבוב שלישי של גלגל הדרמה, אומר הבודה, לא ממש התכוונתי שהכל ריק. כשדיברתי איתכם שהכל ריק, לא התכוונתי לכל מילה שאמרתי. יש דברים שהם ריקים, ויש דברים שהם לא ריקים. זה הסיבוב השלישי של גלגל הדרמה. זה הסיבוב של mind only school, מה שאנחנו קוראים בעברית, האסכולה של רק תודעה. מאוד מעניין, ההתפתחות היא כאילו, יש חזרה אחורה בסיבוב השלישי. ואז התפתח מדע שלם בתוך הבודיזם שנקרא טרניה, תגידו טרניה. וזה מדע של איך לקרוא את הבודה, מתי הוא התכוון למה שהוא אמר, ומתי הוא לא התכוון למה שהוא אמר. כי בסיבוב השלישי הוא אמר שהוא לא התכוון למה שהוא אמר בסיבוב השני. אבל הסיבוב השני הוא הנכון באולטימטיבי. ג'סון טאפה כתב ספר, The Essence of Eloquence, קוראים לו באנגלית, לקשנים פה בטיבטית, ובעברית נגיד, אומנות ההצגה הטובה, וזה איך להציג את הלימודים על ריקוד לקהלים שונים, ככה שבסופו של דבר הם יביאו מתי הבודה כן התכוון, מתי הוא לא התכוון, כי הבודה לימד שש גרסאות של ריקוד, שמתוכם חמש לא לחלוטין נכונות. יש בהם אמת, אבל הם לא נכונות לחלוטין. רק הפרסנגיקה מדימיקה, אז כל הדרך האמצע בשיטת המסקנה, מה שאנחנו קוראים, רק היא נכונה לחלוטין, רק היא מביאה להערה, ורק היא מדברת על הריקות במובן האולטימטיבי, שמופיע בכתבי הפרז'נה פרמיטה. קורס 15 של ACI הוא קורס על הסיבוב השלישי של גלגל הדרמה, על אסכולת רק תודעה, שהוא ריאקציה. שם לא הכל נכון. והבודה לימד את זה. ואז יש מדע שלם כאן, אמרנו, מתי לקחת אותו מילולית, ומתי לקחת אותו על דרך ההשאלה. למשל, הבודה אומר בסוטרה, הרוג את אביך ואת אמך. אבל בוודאי שהוא לא התכוון מילולית, הרוג את אביך ואת אמך. בוודאי שלא, מכיוון שלהפך, במקומות אחרים הוא מלמד עד כמה ההורים הם אובייקט חשוב וצריך לכבד אותם. לא רק זה, אלא רצח אב ואם זה מהפשעים הקשים ביותר שאדם יכול לעשות. זה מוליך ישר לגיהנום, כמעט אי אפשר לטהר אותם, לא בגלגול הבא, רק יותר מאוחר. אפשר לטהר, בטנטרה אפשר לטהר. אבל בוודאי שהוא לא התכוון להרוג אב ואם, אז למה הוא מתכוון כשהוא כתב את זה? אז יש מדע שלם כזה. למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? בגלל שכאמור, א' הפרז'נה פרמיטה, כל הכתבים האלה מדברים על ריקות כהלכתה. זה א', ב', בגלל שאנשים נבלו, הכתבים האלה נגנזו על ידי למה. האגדה מספרת שהנהגות קיבלו אותם לגניזה. מי זה הנהגות? הנגות זה יצורים דמויי נחש, יצורים אגדיים, הם מעולם בעלי החיים, הם בטופ של עולם בעלי החיים, הם חיים מתחת למים, הם מין נחשים, אבל הם מאוד מאוד אינטליגנטיים. והם גם נחשבים כבעלי ממון, בעלי שפע רב. בקיצור, הם קיבלו את הכתבים האלה למשמרת, מתחת למים. ובמשך מאות שנים הם נשמרו שם עד לבואו של אריה נגארג'ונה. הוא נחשב הבודה השני, הוא נקרא נגארג'ונה על שם הנגות. כי הוא הלך לנגות ללמוד מהם וקיבל מהם את הכתבים. את הסיפור עליו שהוא לימד והנגות באו לשמוע את הטיצ'ינג, סיפור נחמד. הוא היה חכם גדול גדול והוא מלמד, והוא כל כך חכם גדול שהנגות באים. הנגות, אנשים לא יכולים לראות אותם. אבל הם באים בצורת אנשים, הם מופיעים כאנשים, והם תמיד באים עם מקלות של תורף, של סנדלווד, ללמוד. אריה נגארג'ונה, שאז עוד לא קראו לו נגארג'ונה, כי הוא עוד לא הלך לנגו, ושואל אותם, למה כל הקטורת הזו? כזה ריח נעים, איפה אני יכול להשיג את זה? אז הם אומרים, אנחנו מוכרחים את הריח, כיוון שהריח של אנשים הוא נורא, אנחנו לא יכולים לסבור את זה. אבל אם אתה רוצה, אתה יכול לבוא אלינו ואנחנו ניתן לך כמה שאתה רוצה. והסיפור הוא שבעקבות הסנדלווד הוא הולך לנערות של הנגות, ומקבל מהם את הכתבים של הפראז'נה פרמיטה, והוא זה שהביא אותם אלינו בערך במאה השנייה, השלישית, הספירה. הוא עצמו אומרים שחי 800 שנה, אז לא יודעים בדיוק מתי הוא, באיזה מאה לשים אותו. יש חוקרים שאומרים שהיו שני נגארג'ונה, ויש כאלה שאומרים שהוא פשוט אותו אדם שחי ככה ראשונה. הסוטרות האלה, רובן לא השתמרו עד ימינו. היו הרבה סוטרות של פראז'נה פרמיטה, רובן לא קיימות היום. ולמעשה בסנסקריט הן כבר כמעט שלא קיימות בכלל. הן תורגמו לטיבטית, והן נמצאות בקנון הטיבטי, וכמעט שלא קיימות מחוץ לקנון הטיבטי.
אבל
בטיבטי יש את כולם. לא, רק חלק נשמר. היו הרבה, חלק עבדו. בתוך הקנון הטיבטי יש שלוש גרסאות מפורסמות שנקראות, תראו, גה, דרי, ג'ו, סום. אז גה פירושו נרחב, או אקסטנסיב, או אורך מלא. נרחב. דרין פירושו בינוני, ודו פירושו מתומצת, וסום פירושו שלוש. הטיבטים יש להם הרבה רשימות, הם בונים לכם את הדברים, בסוף אומרים כמה היה ברשימה. שלוש. גה, דרין, דו, שלוש. רק שהם לא עושים כמו שאני עושה, אנחנו הם עושים ככה. הם תמיד צוחקים עלינו, אנחנו סופרים ככה, הם סופרים ככה. הם מכניסים כאן. גה, דרין, סום, גה, דרין, סום. שלושה. זאת אומרת, הסוטרה הארוכה של הפראז'נה פרמיטה, הסוטרה הבינונית של הפראז'נה פרמיטה, והסוטרה הקצרה של הפראז'נה פרמיטה. הארוכה יש לה 100,000 שורות, הבינונית יש לה 25,000 שורות, והקצרה יש לה 8,000 שורות. ויש תמרו. ואנחנו עם למה ארץ לומדים את הבינונית כבר 6 שנים. וזה נפלא, אנחנו לומדים את זה בשילוב עם החומר של הקורס הזה. מסתבר שיש נוספות, יש גם ב-18,000 ויש את סוטרת היעלום, יש נוספות. אבל באופן כללי מעט מאוד נשמר מהכתבים האלה, ובעיקר בטיבטית. ולכן במסורות אחרות לא טיבטיות לא מכירים אותן כל כך. ולכן יש גם מסורות שבכלל מכחישות שהבודה לימד אותן. האנשים בתראבדה לא מכירים בכתבים האלה ככתבים של הבודה. זה לא כלול אצלם במה שהבודה לימד. ומאסטר שנטידבה, הפרק של החוכמה, מנהל איתם ויכוח נוקב. בכל אופן, אנחנו בוודאי מקבלים אותם כלימוד של הבודה, כבר למדנו את סוטרת היעלון, ואמרנו כמה היא חשובה בהצגת הריקות. כשמגיע ללימודי ריקות, צריך לסבור הרבה חסד כדי בכלל לפגוש את הלימודים האלה, כדי לפגוש את הסוטרות האלה, כדי לפגוש מורים שמלמדים אותם, כדי להבין אותם נכון, כדי להבין אותם נכון ולא לבעל אחר כך. כדי שלא יעלו מחשבים בדרכנו, שירתיעו אותנו וכך הלאה. ויש הרבה סיפורים גם בתוך הסוטרות של הפראז'נה פרמיטה, בתוך הסוטרות עצמם. יש שם למשל סיפור על הבודיסטווה שבוכה. יש בודיסטווה שהוא רוצה ללכת וללמוד את הפראז'נה פרמיטה מהלמה, ובימים ההם היה נהוג שצריך להביא ללמה את משקל גופך בזהב, שאתם תוכיחו רצינות, כי אחרת באים, שומעים, הולכים, וזה לא קרמה טובה, כי אם באים, שומעים דברי קודש, ואחר כך מזלזלים בהם, או מוצאים פגמים, או לא מתרגלים אותם, זה לא טוב. אז הלמות רצו שאדם יהיה לו כבר קרמה שממש הוא רציני, הוא רוצה להגיע להערה. אם הלמה ראו לשמור, הוא לא צריך את הזהב מהתלמיד, לא היה זורק אותו. והסיפור הולך על הבודיסטווה שכל כך רוצה לשמוע את לימודי הפרז'נה פרמיטה, ומאיפה הוא ישיג כסף? אין לו כסף, אין לו זהב. אז הוא עומד בשוק ומציע את איבריו במחירה תמורת הזהב, אז הוא מוכן לוותר על איבריו ובלבד לזכות בלימודים האלה. והוא עומד, הוא רוצה שם להכריז על עצמו למחירה, והשדים באים ומשתיקים את קולו, כדי שהוא לא יוכל להגיע לתשעי זה אלה, ואז הוא בוכה, כי הוא חסר אונים, והסיפור נגמר בטוב, וזה גברת רואה מרחוק מה קורה, גברת עמידה, והיא מבינה מה קורה, והיא עוזרת לו. זה דוגמה לסיפור שמופיע בתוך הסוטרות עצמם. כל הכתבים האלה של הפרז'נה פרמיטה, כקבוצה נקראים יום. הוא יום?
יום.
יום פירושו אם, האם. כשם כולל הם נקראים האם. למה אם? כי הפרז'נה פרמיטה, החוכמה של הריקות, זאת החוכמה שמולידה את הבודות. כל הבודות באים מהאימא הזאת של הפרז'נה פרמיטה. אז יום זה, האימא זה גם האישה, כבעיה, גם נקרא יום. אז מקור אחד לקורס הזה, זה הכתבים של הפרז'נה פרמיטה. אנחנו כאן לא נלך אליהם ישירות. אנחנו עושים את זה בקורס 6. על סמך הכתבים של הפרז'נה פרמיטה, ניתן טיצ'ינג נפלא למאסטר הסנגה. מאסטר הסנגה, שמענו עליו בעבר, הוא חי בערך בשנת 350 לספירה. הוא היה אדם יוצא דופן זה. אתם זוכרים שהוא רץ עם הכלב על כתפיו, זה זה. ומי זה הכלב הזה? מייטרייה, הבודה הבא. אנחנו נדבר עליו בשיעור האחרון של הקורס קצת יותר. אז מאסטר הסנגה ישב 12 שנה במערה לפגוש את מייטרייה, ורק אחרי 12 שנה פגש אותו, אחרי שהתאהר המיינד שלו לגמרי, ואז הופיע הכלב עם הרימות, כן? והוא אולי שהיה כל כך טהור, סוף סוף, כאילו, תיהר את כל המחשבים בתודעתו, ויכולה לראות את התואר ולא את התומעה של הכלב. שזה מאוד טיפוסי בדרכם. כל עוד המיין שלנו לא טהור, אנחנו לא נזהה את התואר כתואר. וזה... זה מכשול. לאט לאט.
למה מורת הקורס בידה
שפה חיים? היה לו קשר מיוחד עם מייטרייה. יש אנשים שיש להם קשר מיוחד עם מלאך כזה או מלאך אחר. הוא לא קיים מצד עצמו, אבל הוא קיים. המלאכים קיימים, לא מצד עצמו. אבל אם יש לנו את התואר... הוא יבוא אלינו כבודה. עכשיו הכרתי אצל אבא שלי בבית אבות, אומרת לי שם המטפדת, הוא מדבר עלייך המון, באדרך, מדבר עלייך המון. הוא אומר, כן, מה הוא ספר? מתי שהוא מדבר עלייך, הוא גם מדבר על המשיח. באמת? הוא אומר שהמשיח הוא בדרך, אבל גנבו את החמור. אני לא יודעת. אולי הם גנבו לו את החמור למצוא. בכל אופן, הסיפור הוא שמאסטר הסנגה פגש אותו, וכשהגיע לדרגת תואר גדולה מספיק, הוא עלה לגן עדן שלו. מייטרייה יושב לו בגן עדן שלו. ופשוט אנחנו עוד לא הגיע שעתנו לקבל אותו. אל תעצור את נשימתכם, זה לא יהיה בדורנו. בכל אופן, הוא עולה לגן עדן של מייטרייה ומקבל ממנו טיצ'ינגס ישירות. ואנשים שהם אריות יכולים לעשות את זה. אנשים שראו ריקות ישירות יכולים לפגוש את הישויות הנאורות אישית ולקבל מהם טיצ'ינג ישיר ולהוריד אותו אלינו. והסנגה בצורה כזאת הוריד אלינו 5 ספרים גדולים של מייטרייה. ואחד מהם שעליו מבוסס הקורס הזה נקרא נונטוגן. השיעור הראשון יש בו, בכלל בקורס הזה יש הרבה מונחים והגדרות, ואני מבקש שתהיו סבלניים, אנחנו גם נשלב מדיטציות, אבל יהיה גם הרבה פרטים טכניים.
במיוחד בשיעור הראשון.
הוא עמוס יותר מאחרים, אז תהיו סבלנים איתו.
אילו מה נונטר?
כן. נונטר? כן. גן פירושו תכשיט או התרה או פיטר. ונונטוק פירושו תובנה, או משהו שרואים ישירות.
בסנסקריט זה נקרא אבי סמיה, ובעברית
עטרת התובנות. אז אמרו אבי סמיה אלמקרה. אלמקרה. אלמקרה זה ההתרה הזאת, ואבי סמיה זה ה... תובנות הישירות האלה. אז זה אחד מהחמשת הספרים שמאסטר הסנגה העביר לנו מפי מייטרייה ישירות.
מייטרייה נקרא בטיבטית ג'צון ג'מפה, כלומר האוהב המזהיר. ושמו של מאסטר הסנגה בטיבטית הוא פקפה טוקמי. פקפה פירושו אריה, כלומר מי שראה ריקות ישירות. זו הקידומת שהם נוהגים להוסיף לשמו.
הוא בערך 350 לספירה.
אף אחד לא יודע בדיוק, זאת הערכה. כמו כל הספרים העתיקים האלה, הוא מאוד מאוד מתומצת, ואי אפשר לקרוא אותו סתם ככה ולהבין אותו. אלא אם כן אנחנו כבר אריה. מי שלא ממש אריה צריך טיצ'ינג. התוכן של הספר מבוסס לגמרי על האיום, על הכתבים של הפרז'מה פרמיטה. כדי שנוכל להבין מה שכתוב בספר, אנחנו צריכים ביאורים. בערך בשנה 850 לספירה, בא חכם הודי בשם הריבדרה. אמרו הריבדרה?
הריבדרה.
שמו בטיבטית? לא פונסנק יסנק פה.
והוא כתב ביאור על מאסטר הסנגה שנקרא הביאור. לשמו הביאור. הספר הזה, אני ראיתי תרגום שלו לאנגלית. תרגום ישן מאוד. משהו בשנות ה-30. גם הוא בלתי קריא. גם הביאור בלתי קריא. לא, הוא כתב בסנסקריט, אלה הודים, זה עוד לפני טיבט. וגם הוא בלתי קריא וגם אותו צריך לבאר. אז אנחנו נלמד לא ישירות ממנו, אנחנו לומדים ישירות ממנו עם למאר בהרווי בניו ג'רזי. שם אנחנו מחזיקים את הפרז'נה פרמיטה, את הריבדרה. הריבדרה אי אפשר לבד, צריך ביאור על הריבדרה, אז אנחנו מחזיקים את גלצה ג'ה, שהוא התלמיד של ג'צון קאפה, כביאור להריבדרה. פה אנחנו לא נשתמש בגלצב ג'ה, אלא מפרש עוד יותר מאוחר בשם קדר טמפה דארגה. הוא חי 1463-1568. שם הספר שלו...
פרצ'ין טאצ'ו.
חקר החוכמה הגבוהה. קדר טמפה דארגה היה שוב מלומד גדול, עכשיו זה כבר במסורת הטיבטית. הוא כתב בטיבטית. והוא כתב הרבה ספרי לימוד למנזרים הטיבטיים, הרבה ממה שלומדים במנזרים הטיבטיים בא ישר מקדר טמפל דארגה, הוא היה עילוי גדול. הוא נותן ביאור לגלצה בג'ה, שנותן ביאור לג'סון קאפה, שנותן ביאור להרי בדרה, שנותן ביאור למאסטר הסנגה, שהוא ביאור על היום. אז זה הולך ככה, זה שיטת קליפות הבצל. הקליפה הפנימית זה הבודה. אחר כך הקליפה מעל זה, זה מפרשים הודים ראשונים, קדומים יותר, שזה תחילת האלף הראשון. אחר כך הקליפה השלישית של הבצל, זה מפרשים הודים מאוחרים יותר, סוף האלף הראשון. 700, 800, זה השלישית. אחר כך הדברים מגיעים לטיבט, איך יש את הפרשנים הטיבטים? אז יש פרשנים טיבטים קדומים, שזה לא המחצית הראשונה של האלף השני, ואחר כך יש את הפרשנים הטיבטים המאוחרים יותר, שזה המחצית השנייה של האלף השני, זה ככה חלוקה גסה. וכשמגיעים לאחרונים, כבר אפשר להתחיל להבין. זה כבר הרבה שנים של מסורת שמתעדנת, מתלטשת, מתנקה מסילופים, מבוססת על הרבה פולמוסים שמבררים כל מיני נקודות עדינות, ושם זה כבר מאוד מדויק ומאוד קבי.
עכשיו איך זה במקרה שלנו?
מתחיל מהבודה, היום כל הכתבים של הפראז'נה פרמיטה זה מהבודה, והם הובאו אלינו על ידי נגארג'נה שהביא אותם מארץ הנגות. אז זה הבסיס. עוד טקסט אנחנו רואים באנגלית. טקסט המקור. אחר כך בא אביסמה יעלמקרה, שניתן על ידי מייטריה למאסטר הסנגה. וזה בערך 350 לספירה. וזה בערך באותה תקופה שהיום הובאו על ידי נגארג'נה מהנגות. בערך באותה תקופה. אחר כך בא מאסטר הריבדרה שמפרש את הסנגה, והוא בערך 850 לספירה. הריבדרה. אחר כך, אחרי הריבדרה, יש עוד מפרשים. יש את ג'צון קאפה, יש את גל סבג'ה, אבל אנחנו לא נשתמש בכתבים האלה בקורס הזה. אנחנו נלך ישר לקדרה פטמפה דרגש, ושהוא חי במאה ה-16 בטיבט. והוא כותב בטיבטית, הוא כתב ספרי לימוד למנזרים שמבוססים על הכתבים האלה. את ג'צון קאפה ואת התלמידים של ג'צון קאפה. גל סבג'ה הוא תלמיד של ג'צון קאפה, שכתב גם באור. הוא לוגיקן מדהים ומבריק, אבל הוא מאוד קשה לקרוא
אותו.
האם הסנגה מפרש את נגארג'נה? הם בערך בני אותו זמן. הסנגה הוא לא פרשן של נגארג'נה. נגארג'נה קיבל אחר כך הרבה 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 פרשנים. כל חכמי הבודהיזם היותר מאוחרים במהיאנה פרשו את נגארג'נה, אבל לא הסנגה. אנחנו לא לומדים בקורס הזה ישירות מנגארג'נה, רק הזכרנו אותו כמי שהביא לנו את הכתבים של הפראז'נה פרמיטה מהנגות. עכשיו, הכתבים האלה הם עמוקים ביותר. אביסמה יעלמקרה. הוא כתוב בצורה כל כך לקונית שרק אריות יכולים להבין על מה מדובר שם. והוא מכיל הרבה הגדרות שנעביר בקורס, אבל הוא מכיל הרבה יותר שלא נעביר בקורס הזה. אפשר להקדיש שנתיים של לימוד רק על הנושאים האלה ולא למצות אותם. כאמור, אנחנו לומדים את זה עם למה ארט, אחת לשבוע, שבועיים, כבר שש שנים, והגענו למחצית בערך של אביסמה יעלמקרה. הולכים לאט לאט, מהקליפה הפנימית ביותר ועד החיצונית ביותר, במקביל, אנחנו עושים הרבה ספרים לפנינו, הכל בטיבטי. זה נפלא, לעשות את זה ככה לאט לאט, זה פריבילגיה גדולה וזכות גדולה. וזה ממש תענוג, ממש מצחקים על למה בודה התקבל. אז יש שם הרבה מאוד פרטים שמתארים את הדרך, את הדרך של הבודיסטווה למשל, מתארים את התכונות של הבודה למשל. פרק האחרון באדיס, כמה היה למקרה, יש ממש תחושה של מתופפים. יש ממש תחושה שכאילו מישהו אחר נתן אותו, ממש הבודה נתן אותו, וזה מתאר את התכונות שלו. אבל זה רשימות, רשימות של הרבה 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 דברים. אנחנו לא ניכנס את זה, אי אפשר להיכנס את דברים האלה בקורס הזה. אז תהיו מודעים לכך שאתם מקבלים בעשרה שיעורים, תמצית שבתמצית, רק הגדרות עיקריות. אחרי שעשינו את קורס אחד של הלמרים, שנותן לנו סקירה של הדרך, עכשיו מטרתם להכניס דיוק לפרטים שנתנו שם. קצת דיוק. ופעם אחרת, לא יודע, עוד כמה שנים, כשיהיה לנו זמן, אז ניכנס יותר לדברים העמוקים. הם נפלאים, הם נפלאים, אבל הם דורשים באמת התעמקות. סיפרתי לכם שהבודה יצא מהמדיטציה, ואפילו אחרי שהתחיל ללמד, הרבה זמן בכלל לא לימד על ריקות. מכיוון שהוא דאג שאנשים לא יבינו ושיצא שכרם בהפסדם. אלא מה? הוא ידע היטב שבלי הטיצ'ינג על ריקות אי אפשר לברוח מסמסרה. סתם לשבת ולעשות מדיטציה לא משחרר. חייבים למקד את המדיטציה על הבנת הריקות. עשיית הרבה חסד מאוד חשובה, אבל לא מספיקה. לא מספיקה כדי לשחרר. צריכים גם זה וגם זה. ולכן אנחנו תורכים להיכנס לפרטים האלה, הלמות שלנו, במסור של הגילות פה, מאוד מדגישים את החשיבות של הלימוד, וכן רימפוצ'ה היה נוהג לומר,
אתם רוצים לחסל את הסמסרה? זה כמו מה היה משווה את זה לירי במטרה. אתם צריכים לדעת מה המטרה שאתם רוצים להרוג. עד שלא תזהו היטב את המטרה, איך אתם יכולים לדעת שקלעתם? איך תקלעו בה? ובלי זה, אז המדיטציה היא ארטילאית מדי. אפשר לשבת ולהגיע להרבה עונג במדיטציה, ולא בהכרח משתחררים. אז מאוד חשוב להכניס את הדיוק הזה, וזה המטרה של הקורס הזה. בסוף שבוע שעבר התחלנו לדבר על חמש הדרכים, ודיברנו שיש את השלב של ראיית ריקות ישירות, שעד שלא הגענו אליו, אי אפשר לדעת כמה זמן נמשיך להסתובב בסמסר. פשוט אי אפשר לדעת, כי יש לנו אוצר בלון של קרמות שצברנו במשך הרבה עידנים על פי הבודיזם, ורובן שליליות, כמעט כולן שליליות. יש לנו טיפ טיפה של קרמות טובות שקשורות בשירות ללמה, שירות לדרמה. מעט מאוד, מעט מאוד. כיוון שהמיין שלנו ספוג בבורות, אז גם כשאנחנו עושים טוב, הטוב הזה מאוד חלש. ולכן מאוד קשה להשתחרר. ולכן עד שלא רואים ריקות ישירות, אין ערובות. ולכן אנחנו כאן ככה עם תחושה של דחיפות כזאת ושלימה. צריכים להפקיע בחיים האלה להגיע לראיית הריקות, או קרוב מאוד לשם. תהיו סבלנים עם כל הפרטים, כי אין שום דבר מיותר כאן. הכל ניתן לנו על ידי הלמות כדי להביא אותנו לשם.
אני שומעת את הבודה עשה כמה סיבובים, אני אומר לי אותה, אני בשלב שומעת שאני מוכנים לדעת, והיו כאלה שנבנו ואז היה צריך לתת לגייסה נוספת. וכל הזמן יש לי בבית אוף מיימיים שהרי הבודה נזמי שסביר בבודה הכל.
כן, יופי של שאלה. היא אומרת, רגע, הבודה הוא יודע הכל, מה, הוא לא יבין שלא יבינו אותו? ובאמת החוקרים, הפרופסורים באוניברסיטאות שחוקרים את הבודיזם, הגרסה שנתתי לכם זה גרסה של פרופסורים. קודם הוא דאג שלא יבינו, נתן להם גרסה פחותה. אחר כך נתן להם את הגרסה המלאה, אחר כך הוא פחד שהם יבלו, ואז הוא נתן להם את הגרסה השלישית. ויגידו לפרופסורים, המחשבה של הבודה התפתחה במשך הזמן, במשך השנים שהוא לימד, התפתחה לו המחשבה. מה, יצור כל יודע, מה זה התפתחה לו המחשבה? הוא עבר רווה עתיד, הכל פרוס בפניו. הוא יודע בדיוק שאנחנו נשב פה במאה ה-21 ונלמד את הדברים האלה. הבודה ראה בדיוק שיהיו אנשים עם דיספוזיציה שונים, בכל הדורות יש אנשים כאלה. והוא לימד לכל הצרכים של כל האנשים. יש כאלה שמתאים ללמד אותם הינה יאנה, יש כאלה שזה מה יאנה, יש כאלה שזה טנטרה יאנה, יש כאלה שמתחילים מהדרך הראשונה, יש כאלה שאפשר להתחיל איתם מהדרך השנייה. אלה שמקבלים את הגוסבאמס ואת הצמרמורת בשדרה, אלה מוכנים כבר. יש רמות שונות. כל הלימודים האלה מאוד נחוצים. למה? כי כולנו בכל מיני שלבים בהבנה שלנו ניפול לאחת מן האי-הבנות האלה. שהן מאוד דקות. והבודה לימד את כל הדברים האלה, אחרי שנתן לנו את הגרסה המלאה, נתן לנו גם את הגרסאות, כמו Mind Only School, כדי שנתחיל להבחין איפה אנחנו לא מבינים את הגרסה המלאה. עם ה-Mind Only School אפשר להגיע מאוד רחוק, אבל לא עד הסוף.
בעצם
אני חושבת, אפשר להיות,
אבל
כמו
שהקהל שלנו...
כן, כאילו הייתה איזו אבולוציה בחשיבה שלו, אבל בוודאי שלא, בוודאי שלא. כל הנושא הזה סופר חשוב, במיוחד כשנכנסים לטנטרה. כל הנושא הזה של הבנת המורה, הבנת הבודה, הבנת הלמה, כל המחשבה הזאת, רגע, איך זה יכול להיות? הלמה הזה בא ללמד אותי דברים כאלה נשגבים? ופתאום הוא מפגיד איזו התנהגות מוזרה או לא מוסרית. מה, הוא מתבלבל? הוא לא יודע מה שהוא עושה? זה בדיוק קשור לשאלה שלו. אנחנו לומדים מה שנקרא לימודי סוטרה בניגוד לטנטרה. סוטרה הייתה מילה יש לה הרבה שימושים. בהקשר של טנטרה, סוטרה זה כאילו הלימודים הגלויים של הבודה. בהקשר של סוטרה, התלמיד בא ובוחן את המורה ומסתכל, יש לו את התכונות, אנחנו זוכרים, מנינו 10 תכונות בקורס מספר 1, ג'ייסון קמפה אומר, תחפשו תכונות אצל המורה, אתם לא רוצים ללכת אחרי כל אחד. וזה פרפקט, צריך לחפש, כיוון שאם נתקלנו באדם הלא נכון,
ואחר כך אנחנו מתחילים לזלזל בו, אנחנו נופלים נורא עמוק. כי אלה אנשים שבאים ללמד אותנו חוכמה עליונה, אז הבודה הזהיר אותנו, אומר, תחפשו תכונות טובות. כשאתם באים לטנטרה, בא למה ומלמד אתכם דרך מהירה להערה, זה הבודה עצמו, אמר הבודה, זה הבודה עצמו מלמד אותי שם. הבודה לא יכול להתבלבל, הוא יכול להפגין התנהגות כזאת או אחרת, עלה מערכת החלוטי. המבחן פה הוא באיזה מידה אני כתלמידה מבינה ריקות. אם אני מבינה אותה או לא מבינה, או מבינה חלקית, אז אני מסתכלת, למה זה מלמד אולי דברים מעניינים, אבל ההתנהגות של הפגומה, באמת משהו לא בסדר, ואז אני הולכת לחפש שם אחר. מי שבא ללמד אותי, מיוחד שזה טנטרה, הוא בא ישר מידע מקאיה שלי, רק משם הוא יכול לבוא, אין מקום אחר, הוא לא יכול להתבלבל, הוא משקף לי את המיינד הנוכחי שלי כרגע. אם אני לא רואה תואר, זה לא בגלל שהבודה לא תהום, זה בגלל שאני עוד אין לי מיינד תהום. כשאני מתחילה את זה להבין, אז כשמופיעים פגמים, זה חומר לעבוד איתו. זה חומר להסתכל מה אני עכשיו צריכה לטהר בזרם התודעה שלי. ואם אין לי מידת הבנה כזאת, אין לי מה לחפש בטנטרה. אם אני לא מבינה את הריקות ברמה הזאת, אם אני לא מבינה את הריקות המוחלטת של הלמה, שהוא אין לו שום קיום עצמי משלו, אם אני את זה לא מבינה, ואז ברגע שיעלה פגם, אני אפול מאוד עמוק. ולכן, למה לא מכניסים בקלות אנשים בטנטרה? אלה שכן מכניסים בקלות, יש בעיה, נוצרות בעיות. במסורת הטיבטית התפתחה מין מסורת שעושים את זה די בקלות. הם נותנים חניכות ברמות מסוימות, לא ברמות המתקדמות יותר, לקהל הרחב. אני חושבת שהם שוקלים בין החסד שניכנס לשם משהו עצום ובין הסיכון. כמו כל הזמן בדרמה יש תחרות האלה. הנושא הזה מאוד חשוב, להבין את האומנישנס של הבודה, להבין שאם בא מישהו ומלמד אותי דברים כל כך קדושים, אז מראה לי דרך להערה, הוא לא בא מטיבט, הוא לא בא מניו ג'רזי. אנשים באלה הם השלחה שלי, הם השלחה שלי מתוך ההערה שלי, במידה שאני לא תאורה, יתחילו להופיע בהם פגמים, ואז אני יכולה לעבוד איתם, ואז אני יכולה להתאהר. איך אנחנו יודעים שאנחנו מתקדמים בדרך? אחד האינדיקציות זה שהלמה נראה לנו יותר ויותר מואר. זה אינדיקציה להתקדמות שלי בדרך. והם רואים את זה כל הזמן סיפורים. הנה, מאסטר הסנגר ראה כלב, רק אחר כך הוא ראה מייטריה. סיפרתי לכם על נרופה שהלך לחפש את הלמה של אוטילופה וראה אותו שולף תגים מהמים ומתגן אותה. זה היה הלמה הטנטרי שלו, זה שאמור להביא אותו להערה. ואז בעולם הקורא את המים שלו, אז הוא לוקח את הדג וזורק אותו למים, כבר הדג המתוגרן חוזר לזחוש. ובלי סוף יש סיפורים כאלה, איך הלמה מופיע לא טהור לתלמיד. הכל מעמיד במבחן את הבנת הריקות של התלמיד. אז בקורס מספר אחד, קורסים מתחילים, אומר לנו הבודה, תחפשו תכונות א' ב' ג' אצל הלמה. כמעט בלתי אפשרי למצוא אותם. למה? כי אנחנו לא טהורים. ואז הוא נותן לנו הנחה, נכון? אז הוא אומר, בסדר, את העשר האלה קשה למצוא, תחפשו חמש כאלה, גם זה קשה. בסוף, בסוף, אתם מתחפשים אותם בלב. בטנטרה הוא אומר, פגשתם למה? עכשיו תחפשו את זה אצלכם, אם אתם לא מוצאים את זה שם, תנקו את זה אצלכם, כי הבודה טהור.
אני חושבת כל הזמן על העשר תכונות של המורה, אני לא
יודעת, זה משהו
תכונות של התלמיד.
אם מצאת את זה, אף פה אולי לא צריכה את המורה הזה. מידת התואר של המים שלנו מכתיבה במידה רבה לגמרי בעצם מה מופיע לנו ואיך אנחנו חווים את המציאות שמופיעה בפנינו. אנשים באים אליי עם שאלות בנושאים האלה, אבל אני שואלת אם אתם עושים את היומן. לא עושים את היומן, אם לא עושים תרגול קבוע, יומיומי, שש פעמים ביום, בהדרגה בהדרגה לטהר את המים, אז איך הוא יטהר? אם לא שומרים על התרגול הזה באופן קבוע, מובטח שלא יהיה שינוי. מובטח שיבואו מכשולים. אין לנו מיינד באופן רגיל שהולך לכיוון של הערה, ויש לנו התניות הפוכות שהן עמוקות מאוד. אם אנחנו לא נפעיל את האנטידוט הזה, אין שום ספק שיהיה לו מכשולים. אז כשאנשים באים אליי ואומרים, עולה כזאת בעיה, כזאת בעיה. אני קצת רוצה להיכנס אל הנעליים של גשם מקו, אומר, תראה לי את הבוק. אין לך בוק, תלך הביתה, תעשה בוק כמה חודשים, אחר כך נדבר. בלי זה מובטח שהמיינד ייצר את מה שהוא מייצר. גם אם היומן זה לוקח הרבה עבודה, אבל בלי זה מובטח שאני אלך לכיוון אחר. אז אני חייש לך אתכם, תעשו שירי בית, תעשו את היומן, אחר כך נדבר.
ומחינים של כל חסד למטה בלידי רחמה ולכן נשמה כדם של נעתיה בלידי רחמה ולכן נשמה כדם של נעתיה לא תזכה כל בריאה בעולם של